אנחנו מגיעים לפרק ד'. דע כי רע והביט וחזה. כן, פה אנחנו במילון של הרמב״ם. רע, היביט וחזה. חזה. שלושת הלשונות הללו נאמרים על ראיית העין. כלומר, זאת פעולה פיזית. אדם רואה או מביט או חוזה בעיניו. והושאלו שלושתן להשגת השכל. למשל, יש במשנה, רואה אני את דבריך. מה זה רואה אני? מסכים. כן? משכיל. זה נראה לי או לא נראה לי. כן? כלומר, כלומר שמתקבל על דעתי, על שכלי או לא. והנה, דבר זה במילת רעה מפורסם אצל הכל. אמר וירא והנה באר בשדה וזו ראיית עין. כן, יעקב אבינו הגיע לחרן והוא ראה בראייה פיזית את הבאר, ואמר וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, וזו השגה שכלית. כן, מי אמר את המשפט הזה, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת? קהלת. כן, שלמה המלך בספר קהלת. ועל פי השאל הזו, הוא כל לשון ראייה האמורה בשם יתעלה. כגון אומרו, ראיתי את השם, וירא אליו השם, וירא אלוהים כי טוב, הראני נא את כבודיך, ויראו את אלוהי ישראל. זה דוגמאות שונות בכיוונים שונים. כל זה השגה שכלית לא ראית עין כלל, כאילו יראו העיניים כי עם גוף. כלומר, אי אפשר לראות את השם מסיבה פשוטה, כי ראיית העיניים היא הולכת רק כלפי דברים גשמיים, מאחר ואין לקדוש ברוך הוא גוף, לא שייך להגיד על הקדוש ברוך הוא שרואים אותו ראייה חושית. אז מה פירוש הראייה שנאמרה כלפי השם? מה?
אפשר לראות בראייה חושית תולדות שלו.
כן, אבל לא אותו. יפה, לא את עצמותו. כלומר, כשמדובר על ראיית עצמותו של הבורא, הכוונה, השגה השכלית. כוונה שאתה משכיל את אלוהים. ראיתי את השם, השכלתי את השם. כך, לפחות, לפי פירוש הרמב״ם. כאילו, מה? מה? זה מה שהוא אומר. ראיתי את השם, זה בנבואה, נכון? זה ישעיהו הנביא אמר את זה. כן. כאליגוריות, כן. בסדר, גם אם זה אליגוריה, אתה צריך להבין מה זה אומר. נגיד זאת אליגוריה, ואז מה זה אומר?
מה הכוונה שזה אליגוריה?
משל. כן, כלומר, בסדר, הדברים האלה הם משל, נגיד. אבל למשל למה? נכון? אז לכן משהו מסביר. כל זה השגה שכלית לא ראיית עין כלל, כי לא יראו העיניים כי עם גוף ומצד אחד, ורק מקצת מקרב, כלומר מראות הגוף ותבניתו וכדומה לכך. וגם הוא יתעלה אינו משיג בכלים, כמו שברכו, וירא השם, וירא אלוהים כי טוב. מה זה וירא? לקדוש ברוך הוא אין עיניים, ולכן כשאומרים שהאלוהים ראה, זאת ראייה השגתית, שהקדוש ברוך הוא יודע את עצמות הדבר.
למה
פה
הוא מכניס את זה? זה ראיית האמונה. אבל מה שאדם רואה בעין זה מוגבל, אבל בראיית אמונה אתה יכול
להסתכל
עד אין
חקר. שאלה יפה מאוד. אתה שואל מדוע הוא לא יכניס גם פה את ראיית האמונה.
כן.
כי הרמב״ם לא מאמין שזה קיים. הרמב״ם לא חושב שיש דבר כזה ראיית האמונה.
אם הוא לא מאמין עלי כאדם הכי פשוט בעולם, איך אני יכול?
הרמב״ם לא חושב שיש עניין כזה של אמונה, יש השגה.
טוב, אני שואל את עצמי עכשיו, אני ידידיה.
כן, אתה ידידיה, יקר.
אני הקטן שבקטנים. איך אני יכול להאמין מה שאני לומד?
על ידי שאתה תלמד. אתה תשתמש בשכל והסוף תדע. כן, הרמב״ם הוא מאוד תובעני בזה. הוא לא מסתפק באמונה במובן הרגשי או העממי של המילה.
המופשט.
הוא דורש שזה מופשט שכלי. כלומר, שהאדם ישיג על ידי ההיגיון, על ידי הבאת ראיות ודחיית דעות מוטעות.
האם הרמב״ם מתייחס להיגיון נטו, או שיש גם היגיון אמוני?
האם יש דבר כזה היגיון אמוני? לא יודע. אצל הרמב״ם לא ראיתי שיש דבר כזה היגיון אמוני. לפחות לא בשלב הזה. כן.
זה מזכיר
במידת מה את הפילוסוף בכוזרי. ואני אסביר לך בו משהו מאוד חשוב, שאמר הרב יהודה אשכנזי. הוא אומר, המחלוקת שלנו עם הפילוסופים איננה על מה שהם אומרים, אלא רק על מה שהם לא אומרים. כלומר, אין לנו בעיה עם ההיגיון הפילוסופי, הבעיה היא מה שההיגיון הפילוסופי לא יכול לספק. ההתגלות זה, הפילוסופיה לא מבינה בזה. לא, אצל הרמב״ם יש התאחדות של ההתגלות עם השכל. זה גם לי לא כל כך ברור, ואני אסביר לך למה. לא, באמת. כלומר, אנחנו רגילים בעקבות לימודי הכוזרי וכדומה לעשות הבחנה בין שתי תקופות בהיסטוריה. תקופת ההתגלות שיש לה סגנון שלה, והתקופה שאחרי ההתגלות שיש לה סגנון משלה. נכון? ככה אנחנו רגילים. אנחנו רגילים לומר שבזמן שהייתה נבואה מצויה בעולם, אנשים תפסו את העניינים אחרת. ואילו מאז שפסקה הנבואה, אנחנו תופסים דרך ההיגיון הפילוסופי. נכון? ככה אנחנו רגילים להסביר. הרמב״ם לא רגיל כך. כלומר, אצל הרמב״ם יש על כל פנים ניסיון לקרב כמה שיותר, לפחות זה הצהרת הכוונות שלו בתחילת הספר, לקרב כמה שיותר את שתי צורות החשיבה, ולהראות אפילו את הזהות ביניהן. כלומר, לפי דעת הרמב״ם, אם אריסטו היה משתמש בשכלו כראוי, היה גם מגיע למסקנות של הנביא. אבל הוא לא הגיע, המסקנות האלה. מה? אף אחד לא הגיע, למה? הנביאים הגיעו.
לא, בדרך של אריסטו.
בדרך של אריסטו, למה? הוא אומר, וירא אליו השם, הכוונה שהשיג בשכלו. עכשיו, פה נשאלת השאלה, אז מה ההבדל בין הנבואה לפילוסופיה? כן? זאת השאלה. כלומר, אם זה נכון מה שאמרנו, אז מה ההבדל בין הנבואה לפילוסופיה? כן, התשובה היא, מה שהרמב״ם יסביר בחלק שני, שההבחנה היא במעורבות של הדמיון. שאצל הפילוסוף אין מעורבות של הדמיון בהשגה, ואילו אצל הנביאים יש מעורבות של הדמיון.
לפי הרמב״ם הדמיון מקשר בין השכל למציאות?
אני לא יודע בדיוק מה עושה הדמיון, אבל הדמיון יוצר משהו בנפש שהפילוסוף לא יכול להשיג. כן. יכול להיות שהדבר הזה גם מוליד הבדל מוסרי שנצטרך לעמוד עליו בחלק ב' של מורה נבוכים. התיאורים ביחזקאל הם מאוד ציוריים. ארבע סוגי פנים, שרפים, חיות ומרכבה שניסית על עם רוח ושערה, ברקים וחשמל. האם כל זה רק משל, או התאמה מצד השם ליכולת התפיסה ולעולם הדימויים של הנביא הספציפי? שאלה גדולה זו תתבאר בתחילת חלק שלישי. בתחילת חלק שלישי הרמב״ם דן בהרחבה במראה המרכבה של יחזקאל ומשמעותו. כן. אבל רק שנייה, אני רוצה קצת בכל זאת להסביר פה משהו, כי בכל זאת אני יודע שהדברים מעוררים פה שאלה. תודה רבה. יש שאלה שהקשה הרלב"ג על הרמב״ם. הרלב"ג, רבנו לוי?
בן גרשון.
הוא מקשה על הרמב״ם בחלק שלישי של המורה. שהרמב״ם, כשהוא מדבר שם בחלק שלישי של המורה על מראה המרכבה של יחזקאל, מדבר בדימויים מאוד מאוד מרומזים. מתחיל משפט, לא גומר אותו. עובר לנושא אחר. כלומר, הוא מדבר בשפה של מסתורין, שם הרמב״ם. מקשה הרלב"ג, בשביל מה אתה מדבר בשפה כל כך מסתורית? הרי לפי דבריך, כל מראה המרכבה של יחזקאל, זה בעצם המטאפיזיקה של אריסטו. אז אפשר פשוט לקרוא את המטאפיזיקה של אריסטו, אין שם שום סודות, הכל גלוי, למה אתה עושה כאלה דאוויני? עד כאן קושיה הרלב"ג. מובנת השאלה? מה התשובה? לרלב"ג. שיש הבחנה בין הידיעה לבין ההשגה. כלומר, יכול להיות שאני יודע משהו, אבל אני לא משיג אותו. כלומר, אני לא מתחבר בעומק ההכרה שלי עם עצם הדבר שאני יודע על קיומו. בסדר? זה כמו שאומרים לי, אתה יודע, בקוטב הדרומי יש טמפרטורה של מינוס 90. וואו, באמת? אבל אני אף פעם לא פגשתי טמפרטורה כזאת. אז זה לא אומר לי כלום. אם הייתי פעם אחת בקוטב הדרומי, אני יודע מה זה מינוס 90. ברור? אז זה גם כן, אותו דבר. אפשר לומר שבלי הסגנון המיוחד של הרמב״ם, אי אפשר להפוך את המטאפיזיקה של אריסטו להשגה. כלומר, זה כל המטרה של הרמב״ם היא שדרך הרצו והשוב הזה, אתה תשיג משהו, וזה לא סותר את המבנה הבסיסי של תיאור המציאות שיש באריסטו. כן, מה אתה רוצה?
אז בעצם, ההבדל בין הגיעה להשגה, איפשהו השגה יותר,
תקרא
לזה
חווייתי. נכון, השגה זה יותר חווייתי, נכון. אבל זה לא חוש האמונה. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו שבא על גבי השכל האנושי, שהרמב״ם מאוד מאמין בנאמנותו, על גבי זה באה ההשגה. אז זה קצת יותר מבהר את מה ש... יותר מבהיר את השאלות שעלו כאן. כן?
כמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם, כמו שהבנתי, הרמב״ם אומר, תחקור, לא יודע, פיזיקה, כימיה והכל, ופיזיה, אתה תגיע לאמונה?
לא.
אז לא הבנתי מה...
לפי הרמב״ם, אתה תחקור פיזיקה, כימיה, מטאפיזיקה, ובסוף תגיע לידיעה. ידיעת האמת. ידיעת האמת.
אבל זה משתנה. גם המדע משתנה. מה שהיה תקופת...
המדע משתנה, אז ממילא גם האמת תהיה אחרת. כלומר, בהנחה שהידיעה המדעית הזאת היא נכונה, אתה מגיע גם למסקנה מטאפיזית מסוימת. אם באמת המדע ישתנה, יהיו לזה השלכות מטאפיזיות. כן? בבקשה.
שחוקר ומגיע
למסקנות
אחרות.
כן.
הוא אמור להיות
נאמן
לאמת שלו, או שהוא אמור...
ודאי. טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך, כי אני אומר שמרוב שאלות אנחנו לא מצליחים לראות מה שהרמב״ם אומר. כן, מה השאלה השנייה?
הרמב״ם מתייחס לראייה יד האל, או
דבר
כזה, משהו שכלי.
נו.
כיום, כשאנחנו רואים שהראייה היא בעצם לא בעין, אלא היא במוח,
הרמב״ם מתייחס לשאלה הזאת בהמשך. לקראת סוף הפרק הוא ידבר על זה. בסדר? אז לכן אני לא עונה עכשיו. מה שמוביל לשאלה האם בהתגלות בימינו תותאם הנבואה ליכולותינו? תשובה כן. שלום רב, האם שכל והיגיון מפותח ככל שיהיה אותו דבר הם? או שמה שהשכל שהרמב״ם מדבר עליו דבר מעל ההיגיון הוא? כלומר שלא ניתן להוכיח תמיד דרך כלי ההיגיון? תודה. לפי הרמב״ם יש דברים שההיגיון יכול להוכיח, יש דברים שמעל, שנגיד שההיגיון אין לו דרך להכריע בהם. יש דבר כזה. טוב, אני מציע שאנחנו נקרא את דברי הרמב״ם. הרי הרמב״ם כתב את הפרק הזה למעננו, והוא כותב באיגרתו לתלמידו רבי שמואל בן טבעון, שכל מי שכתב ספר התכוון גם שילמדו אותו. אז בואו נקרא את מה שהרמב״ם אומר. עד עכשיו, אם כן, היה לגבי המילה רעה. או וירא, או רעה, או ויר, שכל עניינם, כל עניינם של המילים האלה ביחס לאלוהות, זה השגת השכל. וכן, היבית נאמרת על ההבטה בעין על הדבר, כמו למשל בפסוק, אל תביט אחריך, ותבט אשתו מאחריו, וניבט לארץ. כל זה באופן פשוט, גשמי. והושאלה להפניית המחשבה, ובואה להתבונן בדבר כדי להשיגו. והוא אומרו, לא הביט אבן ביעקב, כי אין האבן נראה בעין. וכן אומרו, והביטו אחרי משה, אמרו חכמים ז"ל, שנכלל בו גם עניין זה, ושבא להודיע להיותם עוקבים אחר פעולותיו ודבריו ומתבוננים בהם. כן, להביט אחרי משה זה לא רק להסתכל על הצורה של משה, אלא לנסות ללמוד מתוך ההתנהגות של משה, ללמוד איזשהו עיקרון או משהו כזה. הרמב״ם מאוד מנומס, והוא לא מספר מה הגמרא אומרת שהם הביטו בו, שחשדוהו באשת איש, או שאמרו ראו כמה שמנים שוקב, כל דאכל מן דיהודאי אכל, כל מה שאכל אכל ממה שהיהודים נתנו לו. כן? טוב, לא חייבים דווקא להביא את הדברים האלה, גם בטוח עם משה, גם ללמוד ממנו מידות טובות כנראה. ומן העניין הזה נאמר, הבט נא השמיימה. מי אמר למי? הקדוש ברוך הוא לאברהם. הבט נא השמיימה, כי זה היה במראה הנבואה. כלומר שהקדוש ברוך הוא דרש מאברהם להסיק איזשהו הסק מן ההתבוננות שלו. ועל דרך השאל הזו הוא כל לשון הבטא האמור בשם יתעלה, כגון מהביט אל האלוהים ותמונת השם יביט והביט אל עמל לא תוכל. וכן חזה נאמרת על ראיית העין, ותחז בציון עינינו, כוונה שרצו לראות את ירושלים, והושאלה להשגת הלב, אשר חזה על יהודה וירושלים. היה דבר השם אל אברהם במה חזה, ועל דרך השאלה הזאת נאמר, ויחזו את האלוהים. דע זאת. טוב, לפי השיטה הזאת של הרמב״ם, יוצא שהשכל הוא כלי אדיר. על ידי השכל אני יכול להשיג את השם. אבל מה זאת אומרת להשיג את השם דרך השכל? אנחנו נראה בהמשך שזה יהיה על ידי עבודת השלילה. השכל בא לשלול, ומתוך השלילה מתגלה החיוב. כן, מה אתה אומר?
אבל כשהרמב"ם אומר, דיבר השגת השכל, כמו
שהרמב"ם
קודם, ואז הוא אומר, חזרה למרות הראית העין,
הלב זה השכל. הלב זה השכל, יש לו פרק שלם על משמעות המילה לב. בהמשך. אז כך שאין בעיה, כן.
עבודת הנסירה, הרב הוא קורא לזה נסירה, היא לא נפסקת לעולם, אבל לא.
אתה שואל כך.
אפשר להגיד מה כן, אפשר להגיד רק מה לא.
אתה אומר ככה, עבודת הנסירה, הרב קוק קורא לזה נסירה, אינה נפסקת לעולם. תבין, אפשר להגיד מה כן, רק מה לא. אני לא הבנתי למה אתה מתכוון, למה הקדוש ברוך הוא, למה, סליחה, למה הרב קוק קורא נסירה, לפי דבריך. זה לא קשור לנסירה. זה לא קשור לנסירה. נסירה זה משהו אחר לגמרי. אז תוריד את המילה הזאת מהפרוטוקול. בסדר? עכשיו אתה שואל, העבודה הזאת של השלילה, אתה אומר, האם היא עבודה שיש לה סוף או שאין לה סוף? אז מתוך שאלתך היה נשמע שאין סוף לשלילה. כן? ואני לא מסכים איתך. לפחות לפי הרמב״ם אנחנו רואים שיש גם סוף של השגה שהיא השגה שאין למעלה ממנה. בסדר? טוב. אבל השאלה עדיין נשארה בשלמותה. מישהו פה שאל, אולי בנבואה היו התגלויות ציוריות. נכון? מישהו פה באזור שאל, אתה שאלת. אולי בנבואה היו התגלויות בעלות אופי ציורי. כן, מה אתה רוצה?
מה?
מה
שאני אישית מפריע זה מהרמב"ם נשמע שאם זו בהשגה שכלית אז יש כאן רק עבודה של מלמטה, ואין כאילו את הנחיתה הזו
שהנבואה מלמעלה למטה. הבנתי. אבל אי אפשר להבין את הפרק הזה שקראנו בלי לצרף אליו את הפרק הבא. וההתבוננות שלנו צריכה להקיף בבת אחת את הפרקים ד' וה'. מאחר וקראנו רק את ד', אנחנו מוכרחים להמשיך אל פרק ה', ומתוך כך נוכל אולי להבין משהו. פרק ה', כאשר בא ראש הפילוסופים לחקור ולהביא ראיות בדברים עמוקים מאוד. מי זה ראש הפילוסופים? אריסטו. אמר בהתנצלותו דברים שעניינם שאין ראוי למעיין בספריו לייחס לו במה שחקר עליו חוצפה או גסות והתפרצות לדבר, לדבר במה שאין לו בו ידיעה, אלא ראוי שייחס את הדבר ללהיטותו והשתדלותו למצוא ולהשיג דעות נכונות כפי יכולת האדם. כלומר, אריסטו יש לו בקשת מחילה מהקורא. כן, אפשר להגיד לאריסטו, אתה, מי אתה בכלל שאתה תתחיל לדבר על ראשית המציאות, שתדבר על אלוהים, שתדבר על הנשמה, שתדבר על מהות הכל? מי אתה בכלל? אתה סך הכל איזה יווני מסכן. מי אמר שאתה יכול? הוא אומר, לא, אבל אני רוצה לדעת את האמת. וכך נאמר אנו, שאין ראוי לאדם להתפרץ לעניין הגדול והנכבד הזה בהשערה ראשונה, בלי שיכשיר את עצמו בחוכמות ובמדעים. זה דבר ראשון. כלומר, אם אתה לא יודע כמה זה שווה 2 ועוד 3, אתה לא יכול לעשות כלום פה. קודם כל תלמד את הדברים האלה. כן, על הדלת של האקדמיה של אפלטון היה כתוב, מה? דעת עצמך? לא. זה היה כתוב על המקדש בדלפוי. לא לזרוק סתם דברים. על הדלת של האקדמיה של אפלטון היה כתוב, מי שלא למד גיאומטריה שלא ייכנס לכאן. למה דווקא גיאומטריה? כי גיאומטריה זה הסקים לוגיים מדויקים. אם אתה לא מסוגל לפתור תרגיל בגיאומטריה, אז אל תתחיל עכשיו לעשות ספקולציות. אז אומר, לכן צריך קודם כל שיכשיר את עצמו בחוכמות ובמדעים. זה מספיק לו. ויתהר את מידותיו ככל הראוי. כלומר, אם לא למדת מסילת ישרים או חובות הלבבות, אין לך מה לחפש פה. וירסן תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות, וכאשר ילמד הקדמות אמיתיות נכונות וידע אותם. מה זה הקדמות? כלומר, נקודות מוצא. רק רגע, רגע, אני אתייחס עוד מעט. וידע חוקי הדיון והלימידות, קוראים לזה לוגיקה, וידע מדרכי ההישמרות משיבושי המחשבה. כלומר, הוא צריך, אם כן, שיהיה לו גם ידע, גם מוסריות וגם הבנה בלוגיקה, אז ייגש לחקור בעניין הזה, ואל יחליט בסברה ראשונה שתראה לו, ואל ישלח מחשבותיו בהתחלה וישליטם כלפי השגת הבורא, אלא יבוש ויעצר ויעמוד עד אשר יתקדם לאט לאט. ועל עניין זה נאמר, ויסתר משה פניו כי יערה מהביט אל האלוהים. כלומר, משה ידע שזה מסוכן לנסות להשיג דברים במבט ראשון, בהבנה ראשונה. נוסף למה שמורה עליו הפשט, אני ראתו מהביט אל האור הנגלה. כן, הרי הייתה שמה להבה, לא? בלבת אש מתוך הסנה, אז הוא ראה גם מלבת אש. אז הוא התיירה מלהסתכל על הבת אש, אומר הרמב״ם, הוא גם התיירה מלהשיג השגות מהר מדי. אז מה אתה אומר? שיש עליו ביקורת על זה בגמרא. זה מחלוקת בגמרא, האם זה היה שלילי או חיובי. נכון? אז הרמב״ם נוקט כעמדה בגמרא שאומרת שזה היה חיובי. בזכות כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. כן? לא שהשם ישיגו העיניים, יתעלה מכל מגרעת לילה לילה. ונשתבח עליו השלום בכך, והשפיע עליו יתעלם מנועמו וטובו, מה שהביא לידי כך שנאמר בו בסוף, ותמונת השן יביט. ואמרו חזל, חכמים זל, כי זה גמול, על שהסתיר פניו בתחילה מהביט אל האלוהים. כלומר שהוא, היה לו סבלנות, הוא לא שאל מיליון שאלות כשהוא למד מורה נבוכים. אבל אצילי בני ישראל פרצו ושלחו מחשבתם והשיגו, הם הבינו משהו, אלא שהייתה השגה בלתי שלמה, ולפיכך נאמר בהם ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. מה?
זה מופיע
בתורה, מה זאת אומרת? בפרשת משפטים. ואני חושב אפילו יותר מזה, זה בפרק כף ד' פסוק י'. אפשר להביא הוכחה לזה. בסדר? ולא אמר ויראו את אלוהי ישראל בלבד. אז בעצם, זה שאם היה כתוב ויראו את אלוהי ישראל, היה אחלה. הבעיה שהם ראו את אלוהי ישראל ועוד משהו. אם הם ראו עוד משהו, סימן שההשגה לא הייתה תאורה. כי סדר הדברים אינו אלא בקפידה עליהם, בראייתם. לא בתיאור האח ראו. כי הרי האח ראו בשכל. וכיוון שלא בא אלא להקפיד עליהם על אופן השגתם, אשר כללה מן הגשמיות מה שכללה, גרמה לכך התפרצותם לפני שלמותם. ונתחייבו הכליה. הם נתחייבו מיתה. כי מי שמשיג את האלוהות בצורה לא נכונה, הוא בעצם עובד עבודה זרה מבחינה מסוימת. ונתפלל עליהם, עליו השלום, והעריך להם עד שנשרפו בתבערה. כלומר, זה לקח זמן, אבל בסוף, אז כלומר, התפילה של משה הועילה לדחות את העונש, שלא יפש לה בזמן מעמד הר סיני, אבל נשאר מזה משהו, החשבון נפרע בבוא הזמן. ונדב ואביהו, שגם הם היו מהצילי בני ישראל, נשרפו באוהל מועד, כפי שנאמר בקבלה האמיתית. כלומר, לפי דעת הרמב״ם, שריפת נדב ואביהו זה בגלל השגה בלתי שלמה.
מה זאת אומרת השגה בלתי שלמה? לא הבנתי את זה. בגלל שהם ראו עוד משהו חוץ מהשם?
כן, סימן שהייתה מעורבות.
קודם קראנו פסוק, ראיתי את השם, מיכה ראה את השם, וראה את הרוחות שמדברות, מי יפתה את אחד.
נכון.
אז מה, זה לא השגה שלמה לא? רואה שעיה שראה את שולם
מלאים
את
האחד,
אז
הוא
רואה
אחד, הוא
רואה...
נכון.
אז מה,
ההשגה
שלהם גם לא בסדר?
לא, הם בסדר. לפי הרמב״ם כנראה זה ככה, צריך לחלק בין המראה הזה למראה הזה. כלומר, אצל ישעיהו, וכתוב, וראיתי את השם. יושב על כיסא וניסה. אז הוא השיג את השם, פסקינן, הוא פלגינן דיבורה, בסכינה חריפה, אחר כך, שרפים עומדים מעלו וכו', זה כל זה אחר כך. מה שאין כאן אצל נדב ואביהו, שהייתה מעורבות של התמונה התחתונה עם התמונה העליונה. ככה הוא מבין. כי הוא יודע שעל אלה היה עונש, ועל זה לא היה עונש. כן, מתוך התוצאה הוא יודע. כן.
משל
כי תיסע,
משה
לבין
מבקש, אין את כבודך, יש מדרש שאומר, רציתי בסנה, לא רצית, אז עכשיו אני לא מסתדר פה עם הרמב״ם, שאומר שבזכות זה שהוא לא
רצה
לראות, הוא זכה
תמונה. אתה אומר, אם כן, אתה אומר שהגמרא במסכת ברכות אומרת שכשהקדוש ברוך הוא, כשמשה פנה לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, הרי נינת כבודך, אמר לו, כשרצית, כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. ואתה בעצם לא מקבל את הדעה השנייה בגמרא שאומרת שזה בזכות, שאמר, בזכות כי ירא מהביט, זכה לו תמונת השם יביט. אתה לא מקבל את הדעה השנייה. עכשיו, אבל מה שעוד יותר קשה לי... לא, מה שעוד יותר קשה לי, זה שהרי לפני כן אותה שאלה נשאלה לכאורה על ידי הבחור היקר הזה, והסברתי לו שיש בגמרא שתי דעות, ושהרמב״ם נוקט כאחת משתי הדעות. ולכן אם אתה שוב חוזר ושואל את אותה שאלה, אתה בוודאי מתכוון למשהו אחר ממה שהוא שאל. ולכן קשה לי מאוד, כי אני מבין מה אתה שואל אם ככה. כן, כי לכאורה חזרת על אותה שלה. אני לא מאמין שחזרת על אותה שלה.
אני מבין שהרמב״ם לוקח את הדעה.
אבל זה מה שאמרנו מקודם. אמרנו מקודם כבר שהרמב״ם לקח את אחת משתי הדעות שיש בגמרא בזה. נכון? אז אם אתה שוב חוזר ושואל, סימן שיש לך כוונה אחרת בשאלה. וזה מה שמקשה עליי, כי אני לא מבין מה חידשת בשאלה. זה רק שלא שמעת. זה הרבה יותר פשוט מכך. טוב. כן.
הם לא היו שלמים. הרמב"ם אומר שההתפרצות הייתה מפני שהם...
כן, אבל איך הוא יודע שהייתה התפרצות? כתוב, יש כתוב ותחת רגליו.
אז אולי זה בגלל זה. ישעיה היה שלם כבר, אבל משיג נברא.
איך הוא יודע שישעיה היה שלם והם לא? אלה נהל, שוב אלו לו, זה הכל.
נדב ואביהו, אבל זה קצת קשה, כי משה אמר, עכשיו אני יודע שהם גדולים, ומי נמנים כאן.
נכון.
אז זאת אומרת, הם כן נשיגו איזה שלמות.
נכון, נכון, נכון. כן. קבלה אמיתית, הכוונה מסורת חז"ל. וכיוון שהדבר כן ביחס לאלו, כל שכן ביחס אלינו השפלים. כלומר, אם אתה רואה שאנשים גדולים כמו נדב ואביהו והצילי בני ישראל לא הכשירו את עצמם מספיק, כל וחומר שגם אנחנו צריכים להיזהר מאוד. כן, כל שכן ביחס אלינו השפלים, ומי שיותר למטה ממנו, שראוי לו להתכוון ולהתעסק בהשלמת ההצעות וידיעת ההקדמות המתהרות את ההשגה מתומעתה. מה זה תומעת ההשגה? שאין הטעויות. ואז ייגש לפני המעמד הקדוש האלוהי, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו, פן יפרוץ בהם השם. כן, אותו משפט שנאמר במעמד הר סיני, הרמב״ם מעביר אותו לתחום השכלי. וכבר ציווה שלמה בהישמרות הגדולה, כאשר חושב האדם להגיע לדרגה זו, ואמר בהזהירו במשלו, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוהים. כן, כלומר, הרמב״ם פה נתן לנו אזהרה רבה, תלך לאט, ואחזור להשלים מה שהתחלתי לבאר, ואומר, כי אצילי בני ישראל, עם מה שאירה להם מן המכשולות בהשגתם, נתבלבלו מחמת כך גם מעשיהם. כלומר, אם יש לך תיאוריה לא מסודרת, לא ייתכן שלא יהיה לזה השלכה מעשית. ונטו כלפי הדברים הגופניים מחמת שיבוש ההשגה. ולפיכך אמר, ויחזו את האלוהים, ויוכלו וישתו. כלומר, שהם נטו אל הגשמיות. אבל המשך הדיבור הוא, המשך הדיבור, והוא אומרו, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, יתבאר במקצת מפרקי מאמר זה. מה זה לבנת הספיר? זה החומר. וכל הכוונה אשר היא מטרתנו, היא שכל ראייה או חזייה או הבטה שנאמרו בעניין זה, היא השגה שכלית, לא ראיית עין, לפי שאינו יתעלה מציאות שתשיגהו הראיות. עד כאן החלק הפשוט של הפרק. עכשיו אנחנו עוברים לחלק המסובך של הפרק, שבעצם מתחבר גם לפרק ד'. ואם ירצה אחד ממעוטי ההשגה שלא להגיע לדרגה זו שאנו רוצים לעלות אליה, ועשה את כל הלשונות הללו שנאמרו בעניין זה, מורים על השגות חושיים לאורות נבראים, מלאכים או ספירות, אין נזק בכך. ראית מה שהרמב״ם כותב? אומר הרמב״ם, אני רציתי להביא אותך למדרגה גבוהה. מהי המדרגה הגבוהה? להבין שאפשר להשיג את השם בשכל. זה אופטימיות עצומה של הרמב״ם. כלומר, מי זה השם לפי הרמב״ם? זה השם. זה עצמות. אפשר להגיע להשגת העצמות בדרכי השלילה השכלית. אבל יש אנשים שקשה להם עם זה. לא יכולים להאמין שהשכל יביא אותם לדעת אלוהים. לכן כל הפסוקים האלה שמדברים על רעה, היבית, חזה, הם מסבירים את זה על אורות שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידם. איך זה נקרא בקבלה? ספירות. אומר הרמב״ם, אין נזק בכך, כי בזה הם לא פוגעים, אותם חכמי הקבלה אינם פוגעים באמונה האמיתית שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף והוא נעלה מכל השגה, אבל הם מפסידים משהו, כי הם מתעסקים רק באורות הנבראים ולא במקור.
הקבלה למתחילים.
כן, בדיוק. כלומר, לפי זה, לפי הרמב״ם, הקבלה זה רק למתחילים. כלומר, פה זה אחד המקומות שלכאורה ברור לחלוטין שלרמב״ם יש התנגדות לדרכם של חכמי הקבלה. זה מה שיוצא מזה. כן, בבקשה.
נו.
נכון. נכון, נו, אז מה? יפה. ברוך שפינוזה, גם הוא חושב שהוא נגע על ידי שכלו בעצמות. מה בינו לבין הרמב״ם? עד כאן שאלתך, נכון? הבנתי את השאלה נכון? ההבדל הוא עצום. ספינוזה לא השיג את הנבדלות האלוהית. כלומר, הוא שם את אלוהים בתוך הטבע. אלוהים עבור שפינוזה אינו אלא הטבע עצמו. נכון, הוא השפיל את העצמות. הוא כל כך רצה להשיג את העצמות, שהוא הנמיך את הקדוש ברוך הוא למדרגה של השגתו. מה שנקן אצל הרמב״ם, שעל ידי השכל האדם מתעלה מעבר למציאות, ואז הוא יכול להשיג את העצמות הטרנסנדנטית, הנבדלת. הבנת את ההבדל? הבדל עצום. מה זה החלק השני? מאיזה מילים? הרמב״ם סובר שעל ידי השגה השכלית אתה מתנתק מן ההתבוננות בעולם הגשמי, ואתה על ידי השלילה מתעלה מעל המציאות. כיוון שאתה מתעלה מעל המציאות או מעל הטבע, אתה נפגש את מי ש... אתה נפגש עם מי שאמר והיה העולם. כלומר, אתה משיג אותו בהשגה שהיא מעבר לטבע. כן. בזה שכל אחד חשב שהוא השיג את העצמות, זה, הם שווים, ספינוזה והרמב״ם. ההבדל הוא שמהי העצמות, לפי שפינוזה, כדי להשיג את העצמות, צריך להנמיך את העצמות. זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא הנמיך את העצמות למדרגת הטבע. לעומת הרמב״ם, שאצלו העצמות היא מעבר לטבע. אז הוא השאיר את אלוהים ברוממותו. האדם מתעלה אליו. לא האלוהים מושפל אל מדרגת האדם. נכון, בזה כן. אבל אמרנו במה הם שווים, אבל עכשיו גם הסברתי לך במה הם נבדלים. זה הייתי? רק שנייה. יש פה כמה שאלות, אנשים שואלים, תן לי כולם, מה רצית? תבריא. יוצא, אתה שואל ככה, אם זה נכון שהשגת השם זה דרך השכל, הרי לא לכולם יש שכל. זה השאלה, נכון? לא לכולם יש שכל. אולי אני לא... אז תסביר את השאלה שלך באמת.
אולי הרמב״ם מדבר לעצמו, ממש לעצמו, כן, יש כאלה, כן, נכון.
אז אתה אומר ככה, כמה, יש מעט מאוד אנשים שהם הרמב״ם.
כן.
לכן, מה הוא יגיד לרוב עם ישראל? עם ישראל, יש אצל היהודים הרבה אנשים שאין להם השכל של הרמב״ם.
נכון.
אז איך הם ישיגו?
לא ישיגו, רק תנתם...
זה השאלה שלך, נכון? כן. תשובה, הם לא ישיגו.
אבל אמרנו שהספר הזה זה לעם ישראל,
לא?
לא.
זה ליחידי סגולה, הספר הזה. כלומר, לפי הרמב״ם, דעת אלוהים זאת פריבילגיה של אנשים מיוחדים מאוד. לא, לא, אתה קראת את ההקדמה של הספר הזה? ומה הוא אמר בהקדמה? שהוא כותב את זה בשביל כמה יחידים? לא, אז הוא לא כותב בשביל כלל ישראל. בשביל כלל ישראל הוא כתב משנה תורה. אבל פה זה לא משנה תורה, זה מורה נבוכים. כן.
איך הקבלה מתייחסת לשכל והרובד הזה כשנגד הרמב״ם? השנייה, נראה
שהרב
קוק עומד בדיוק בין שני
מחנות
האלה.
הכיצד? טוב, פה אתה שואל שתי שאלות ענקיות. שאלה אחת, איך הקבלה, מה הקבלה חושבת על מה שהרמב״ם כותב כאן? שאלה שנייה, איפה הרב קוק בסיפור הזה? בסדר? טוב, נתחיל עם השאלה הראשונה. הקבלה חושבת שהרמב״ם טועה. אבל איך היא אומרת את זה? בסגנון מאוד מנומס, לא כמו שאני אמרתי. טועה זה מידה ולא יפה. המקובלים אומרים, הרמב״ם צודק בספרה פלונית. אני אסביר למה הכוונה. יש פה ספר התניה אולי? לא, חייב להיות פה תניה. אין דבר כזה ישיבה שבה עם תניה בכל חדר. אבל... טוב, אני אגיד בעל זה. בספר התניה, בחלק הראשון, בהגהה על פרק ב', שם כתוב שהרמב״ם אמר שהקדוש ברוך הוא היודע והוא הדעת והוא הידוע. ושדבר זה קשה להשיגו, ואין דעת כל אחד יכול להבין אותו, וכו' וכו'. כלומר, השגת האלוהות של הרמב״ם, זה מתאחד עם המושג שהוא הדעה, הוא היודע והוא הידוע. לא משנה מה המשמעות של המילים האלה בשלב הזה. אומר בעל התניא, והסכימו עמו המקובלים. וגם, כמבואר בפרדס להרמק, וגם בכתבי האריזל, בחבד דאצילות, אך לא למעלה מזה. מה זה חבד דאצילות? לא יודע מה זה, רק אני מבין מתוך המילים של בעל התניא שחבד דאצילות זאת מדרגה מסוימת בהשגה של המקובלים, שהיא מתאימה להשגת אלוהים של הרמב״ם. אבל למעלה מזה ודאי שאין השגה. אני אגיד את זה אחרת. לפי הרמב״ם, שכל האדם יכול להשיג, אומנם דרך השלילה, את האלוהות. אז השכל של האדם במקום מאוד גבוה. מה אומרים המקובלים על אלוהים? על ידי שלילת התארים. אנחנו נראה את זה, על תארי השלילה, אנחנו נלמד את זה. אבל אצל המקובלים, מה הם חושבים על השכל של האדם? פתח אליהו הנביא ואמר, ריבון עלמין, דאנת הוא חד, ולא בחושבן. לת מחשבה תפיסה בך, כלל. כלומר, השכל של האדם איננו יכול להשיג את האלוהות. האלוהות היא למעלה משכל האדם. הוא אינסוף. מושג שלא מופיע ברמב״ם. זאת אומרת, שמי מגשים יותר? הרמב״ם או המקובלים? הרמב״ם, לכאורה, בעיני המקובלים, הוא נוטה יותר אל ההגשמה. בסדר? רק שאצל הרמב״ם, כיוון שזאת לא הגשמה באמת, כיוון שזאת זה רק דרך השלילה שהוא יכול להשיג את האלוהות, ולכן אין שמה באמת הגשמה, אבל זה יותר קרוב אל ההגשמה משיטתם של המקובלים. מצד שני,
זאת אומרת, הגשמה לתפיסה,
עצם זה שאתה אומר שאתה יכול לתפוס את אלוהים, יש בזה מידה מסוימת של הגשמה, אפשר לומר. אבל זה גם אומר שהרמב״ם יש לו הרבה מאוד תקוות שהשכל של האדם מתאחד עם הדעה האלוהית. כן, הוא אומר, התעצמות הנפש במושכלה. עכשיו, נשאלת השאלה, לפי המקובלים, מה אני כן יכול לדעת? מה אני כן יכול לדעת?
מה הכלים של המקובלים?
רגע, אני שואל את השאלה. לפי המקובלים, מה אני כן יכול לדעת? את הספירות. הספירות, זה בכלל לא משנה מה זה, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי זה שהספירות, מצד אחד המקובלים, יש להם מושא להשגה שלהם, וזו השגה חיובית בעולם שהם קוראים לו עולם הספירות. מצד שני, כלפי האלוהות אין שום השגה. ולכן טוענים הרמב"מיסטים שהמקובלים מגשימים, כיוון שהם מתארים את הקדוש ברוך הוא דרך ההגדרה החיובית של הספירות. בסדר? אז יוצא שכל אחד מאשים את השני בהגשמה והכל בסדר. בסדר? זה מה שכתוב כאן. אם כי הרמב״ם פה הוא ממש נחמד עם המקובלים, הוא אומר, אין נזק בכלל. הוא אומר, אתם רוצים להתעסק בספירות? לא נורא. לגבי השאלה השנייה, עוד לא יצא, כן. כבר הרב קוק. מה? בהתחלה, בהגה הראשונה שם.
זה אולי שיהיה רק בתניא, אבל הוא אומר שהוא
לא משיג
עד חבד
האצילות.
מעל חבד האצילות המקובלים גם לא
משיג. נכון, הם משיגים שהם לא משיגים.
אז בסופו של דבר, שניהם הגיעו אותו מקום.
כן, אבל הרמב״ם חושב שכשהוא מגיע לחבד האצילות הוא השיג את האלוהות.
והמקובלים שמגיעים לחבד האצילות?
אומרים, אפשר להשיג כלום.
אז מה? ספירות.
כן, בסדר? לא, זה עכשיו, פה אתה מגיע לשאלה השנייה שלו. איפה הרב קוק בכל זה? הרב קוק, אני אגיד את זה במילים פשוטות וקצרות. לפי הרב קוק יש כמה סולמות שעולים למעלה. יש סולמות כאלה, יש סולמות כאלה. אז גם הרמב״ם זה סוג של סולם.
זה רב קוק לפעמים עולה מהסולם הזה, ולפעמים מהסולם עולה.
נכון, לפעמים הדור עולה גם מזה, לפעמים הדור עולה מזה.
ואת מי הוא העדיף בדרך
כלל? ודאי שהרב קוק הוא מהמקובלים. אבל בסופו של דבר, הרי גם האריזל אמר שנפש הרמב״ם, ונפש הרמב״ם הם שני צדדים של דקנה דאצילות, נכון? דקנה דזרנפין דאצילות. זאת אומרת שהרמב״ם הוא מהפאה השמאלית של דקנה דזרנפין דאצילות, והרמב״ם, זה הרמב״ם, כן, והרמב״ן פאה הימנית של דקנה דזר אנפין דאצילות. הבנת? אני גם כן לא הבנתי, אל תדאג. אני רק פשוט מצטט מילים. כן, מה זה אומר? שיש שורש נשמה לרמב״ם, שורש נשמה לרמב״ן, הכל בסדר. אגב, זה גם אומר שלפי האריזל, הרמב״ם איננו מן המקובלים, כיוון שהוא מצד שמאל של דקנה דזר אנפין דאצילות. בניגוד לדעה העממית שהרמב״ם מקובל. הארי לא חושב את זה. בסדר? טוב. יש פה כמה שאלות. בסדר, בסדר, אני אתייחס. בסדר, אני מבין שיש פה הרבה שאלות שהצטברו. טוב, מאיפה נתחיל? לדעת הרב, איזה חכמים מקובלים הרמב״ם הכיר בזמנו? הרי היו את חסידי אשכנז הראשונים, האם היו בספרד או בבבל? ואיזה ספרים היו אז? ספר הבהיר? האם הרב יוכל להסביר בעניין זה? הרמב״ם קשה לדעת בדיוק מי הם הספרים של קבלה שהוא פגש, אבל אנחנו יודעים על כמה ספרים שהיו באותם הימים, כגון ספר שיעור קומה וספר יצירה וספר חרבה דמשה וספרי ההיכלות וספר ראויות יחזקאל. אם כן, ניתן לומר שהרמב״ם הכיר חלק מהספרות הקבלית, וגם, ואל תשכחו שהספרות הזאת הייתה בעיקר נמסרת בעל פה יותר מאשר בכתב, אבל יש לומר שכנראה הרמב״ם פגש דברים כאלה. שאלה הבאה, אם לפי הקבלה אין השגה באינסוף, כי אז זו הגשמה, כיצד על פי הרמב״ם אין זו גשמות? ובכל זאת האדם הנברא יצליח להשיג את האינסוף. פשוט מאוד, לפי הרמב״ם השגת האינסוף היא על ידי השכל. אז השכל בהגדרה הוא רחוק מהגשמה, ולכן הוא מציל מן הנפילה הזאת. הרב מסביר, על פי מניטו, שהקבלה היא תרגום של הנבואה. האם הם סוברים שהגשת האינסוף, כמובן הגשמת האינסוף כנראה, היא רק בנבואה, וכשאין, אז אפשר להשיג רק בספירות, שהשגת האינסוף היא רק בנבואה, וכשאין, אז אפשר להשיג רק בספירות, ואיך הרמב״ם מסביר את ההבדל בין נבואה להשגה שכלית? טוב, השאלה הראשונה, האם לפי המקובלים השגת הספירות היא במקום הנבואה? התשובה היא לא. השגת הספירות באמת זה בנבואה. ואיך הרמב״ם מסביר את ההבדל בין נבואה להשגה שכלית? במעורבות של הדמיון. אתם כל הזמן מקפיצים אותי. איזה שאלה אתם רוצים שאני עכשיו... כן. האם ספינוזה דיבר על ממלא כל אלמין, אמננטיות, והרמב״ם על סובב כל אלמין, טרנסנדנטיות? אפשר להגיד את זה כך. אבל הם לא התכוונו לזה. במאמר הדור, הרב קוק מציין, שעם פתיחת שערי החוכמה בדורנו לכלל, יש ללמד אמונה ואפילו להדגישם. ייתכן כי דברי הרמב״ם לא רלוונטיים להיום, ועם התקרבות הגאולה אפשר שהכלל כן יגיע להשגה בעזרת יכולת. נגיד, אתה אומר ככה, האם יש יותר הכשרה בדור להשגת דברים עמוקים מאשר בימי הרמב״ם? התשובה היא, כן. אבל יש הבדל גדול בין הרמב״ם למקובלים, כי הרמב״ם לעולם יעבוד לאינסוף, והמקובלים לכאורה, לפי מה שאמרנו, רק לספירות. חלילה וחס, המקובלים לא עובדים לספירות, הם עובדים לאינסוף. וגם הרמב״ם לא עובד לאינסוף, כי הוא לא מכיר את המושג הזה, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, שהוא הסיבה הראשונה. הכל בסדר גמור. אין פה מחלוקת ביסוד האמונה. עוד משהו? יש פה עוד איזה שאלות שככה פספסתי? אם לא, אז בזאת ניגש אל המבזק. שלום.